אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 398, מאמר מהות הדת ומטרתה, כותרת טוב המוחלט. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות ישאלו כאן.
כבר דיברנו על המאמר הזה, שהוא לא סתם מהות הדת ומטרתה, אלא דת, הכוונה היא יחס לחיים. זה לא הדתות, religion, שאנחנו בעולם שלנו כך מתייחסים אליהם, אלא בכלל תפיסת המציאות, הרגשת המציאות, המציאות מחוץ לי, בתוכי, כמה שאני יכול להבדיל בין אלו לאלו, עד כמה שאני יכול להאמין ולסמוך על מה שאני מרגיש, כדי להיות בטוח שזה באמת איפה שאני נמצא, עד כמה שאני יכול להאמין לשכל שלי ולרגש שלי, שאני כן קולט את הדברים הנכון, או אני כמו אדם שמעורפל בחושים, שמה שנראה לי זה לא דברים הנכונים, מה שמורגש בתוכי זה לא דברים שהם באמת קורים. איפה הבדיקות האלו שאני יכול להיות בטוח שכך שאני מרגיש ומבין זה אמת, ואיך אני יכול להבין את אותם, את התופעות האלו, ואיך לכוון את עצמנו נכון להשתמש בהם, מאיפה השכל יבוא אליי, הביקורת צדדית על עצמי, אובייקטיבית כאילו מחוץ לי, שאני מבין שחייבת כאן להיות. כל השאלות, והרבה יותר ממה שכאן אפשר בכלל למנות אותם, זה הכל נכלל במושג דת. זאת אומרת, דת זה לא מה שאנחנו רגילים בחיים שלנו לכנות, היחס שלנו למשהו שאנחנו בנינו לעצמנו, כן, בעולם שלנו. דת היום זה משהו שבא לכל אחד להאמין במשהו שהוא לא יודע, לא מרגיש, לא יכול להיות בטוח, לפי הביקורת תבונתית, שכלית, אלא זה ככה, חושב על משהו, זה טוב לו, בצורה אגואיסטית ממציא לעצמו כל מיני תיאוריות, שעוזרות לו קצת להמתיק את החיים שלו. בתשובות אף אחד לא יודע שזה תשובות נכונות, לא נכונות, לכל אחד הן שונות, כן? אבל לעת עתה, בינתיים, מרגיש את עצמו שככה טוב לו איתם, כן, פחות לסבול בינתיים, כן, ומה יהיה, יהיה. בכל זאת, אדם לא יכול לעלות למעלה מהמציאות כדי לעשות ביקורת עליה, ולכן, מה שקורה, אנחנו בסך הכל חייבים כאן לחוכמה אחרת, לתפיסה אחרת, שמגיע לנו מלמעלה, מחוץ לטבע שלנו, להיות באמת אובייקטיבי, בלתי תלותי בעצמי. אני לא יודע מה זה. כי איך שאני לא יסובב את עצמי, תמיד אני אהיה בתוך הכלי שלי, בתוך הלב שלי ובתוך המוח שלי. כן? איך אפשר להיות אם כך אובייקטיבי? אם אני אקבל בחשבון השני, השלישי, אפילו אני אקח כל הרצונות וכל המחשבות, כל החוכמות שבעולם ויחבר אותם יחד, גם זה לא אובייקטיבי, כי זה רק בגיל, במין האנושי שמתרחש. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא יכולים לקבוע ממצבנו איזושהי הסתכלות הנכונה על מהות החיים שלנו. לא יכולים. ולכן, אומר בעל הסולם, שלענות על השאלות, בשביל מה אני חי, איך אני חי, לשם מה אני חי, באמת, זה בלתי אפשרי. זה סתם. שאלות שאין עליהן תשובה. לא צריכים להתבייש, אבל אין עליהן תשובה. כי אנחנו נמצאים הקיימים במצב המוגבל. אנחנו לא יודעים מאיפה בא היקום שלנו, מה לפניו. אנחנו לא יודעים מה המנוע שסובב כל האבולוציה הזאת והתפתחות של היקום הזה, דומם, צומח, חי ועל פני כדור הארץ, ודומם, צומח, חי ומדבר. אנחנו לא יודעים תהליך שאנחנו עוברים, ולא יודעים גם כן הסיכום שלו. עוד לא היינו שם, עוד לא הגענו לשם. לכן על כל הדברים האלה אפשר להביא כל מיני תפיסות פילוסופיות למיניהם. כלום לא יעזור. אף אחד לא יכול להגיד שזה אמת. אלה, כל אחד יכול להגיד, אבל העובדות אינם. ולכן צריכים אנחנו כאן לגילוי. לא לעוד שיטה אחרת שזה כמו דתות. אלה לגילוי. באמת של אותו כוח העליון שמנהל את המציאות. ולפני זה אסור לנו לסמוך על כלום. בבקשה.
טוב המוחלט. וכדי שלא להלאות את המעיינים בדברים ארוכים, נתמכתי על הכתוב ומבואר בקונטרס הקודם, הערבות, ובעיקר על כל המבואר במאמר מתן תורה, שהם הכולם כמו הקדמה לנושא הנשגב שלפנינו. וכאן נדבר בקצרות ובתכלית הפשטות, כדי שיהיה מובן לכל נפש. ובראשונה צריכים להבין את הבורא התברך, אשר הוא טוב המוחלט. כלומר שאי אפשר בשום פנים שבעולם אשר יגרום למי איזה צער של משהו, שזה מובן לנו כמו מושכל ראשון, באשר שהשכל הבריא מראינו בעליל את הבסיס לכל עושי רעות, שהוא מוגדר אך ורק ברצון לקבל. פירוש, שמתוך שלהות אחרי קבלת טובה משהו להשלמתו עצמו, והוא מוצא את רצונו זה בהרע לזולתו, הנה משום זה יוצא להרע לזולתו מתוך הרצון לקבל את השלמתו עצמו, באופן שאם הבריאה לא היה מוצא, לא היה מוציאה שום קורת רוח בעדה עצמה, לא הייתה שום בריאה בעולם שתריע לזולתה. ואם לפעמים אנו מוצאים איזה בריאה המזקת לזולתה בלי שום רצון לקבל הנאה לעצמה, אינה עושית את זה רק מתוך הרגל קדום שהגיע לה מתחילה, מתוך הרצון לקבל, אשר ההרגל פותרתה אתה מכל סיבה חדשה כנודע. ומתוך שהבורא התברך מובן לנו שהוא שלם מעצמו, ואין לו צורך למישהו שיעזור לו להשלמתו, להיותו קדמון לכל דבר, אם כן ברור הוא שאין לו שום רצון לקבל. וכיוון שאין לו שום בחינה של רצון לקבל, ממילא אין לו שום בסיס להרע למישהו, וזהו פשוט בתכלית הפשטות. ולא עוד, אלא שמקובל ומתיישב על ליבנו בתכלית הפשטות, במושכל ראשון, שיש לו רצון להשפיע טוב אל זולתו, דהיינו לנבראיו, שזה מוכיח לנו לעיניים מכל הבריאה הגדולה שברא וערך לעינינו. כי בהכרח שיש כאן בעולמנו בריאות שמרגישות אחת מהשתיים, או טובות או רעות, ואיזו הרגשה שהיא שהן מרגישות, בהכרח הוא שנגרם להם מהבורא התברך. ואחר שידוע בבירור גמור שאין בחוק הבורא התברך להרע, כמו שנתבאר, אם כן בהכרח שכל הבריאות מקבלים הימנו התברך טובות בלבד, הרי שברא את הבריאות רק כדי להטיב להם. נמצאנו למדים שיש לו התברך רצון להשפיע טוב בלבד, ובשום אופן שבעולם לא יצויר בחוקו איזה גרם של היזק וצער שיהיה נמשך הימנו התברך. ועל כן גדרנו אותו יתברך בשם הטוב המוחלט. ואחרי שידענו את זה, נרד ונסתכל במציאות הממשית המתנהלת ומושגחת על ידו יתברך, איך הוא יתברך משפיע להם רק טוב בלבד.
קשה לנו להסכים במה שהוא אומר, כי אנחנו נמצאים בתוך האגו שלנו ברצון לקבל, שנמצא בתביעה גדולה כלפי הגורם, שיהיה בורא, שיהיה הטבע, שלא חשוב מה ומי. אנחנו נמצאים בעולם, עדיין הוא הולך להסביר לנו עכשיו, כן? מה סיבת הסבל. אבל באמת אני מרגיש את עצמי קודם כל בעולם שיש לי מלא עליו תביעות. אני לא מסכים עם זה שכולם לא נמצאים תחת שליטה שלי. אני לא מסכים עם זה שאני לא מלא כל רגע ורגע בחיים שלי בתענוג שלא נגמר ושלא שלם. כן? אני כל הזמן נמצא בבעיות. איך אני יכול מתוך זה לחשוב שהעולם זה טוב? אם אני הייתי בורא את העולם, הייתי בורא אותו בצורה אחרת. איך אחרת? הכל לטובתי. זהו, ברור לי שכך הייתי עושה. אז לכל אחד, אם כך, יש ממש תביעה שהיא ב-100% על כל מה שנמצא, על כל מה שנברא. מאיפה יש לנו בכל זאת יסוד לדבר על הבורא כמו על טוב המוחלט? מתוך זה שהוא קדמון. הרצון לקבל הוא מתעורר ונברא על ידי השפע, על ידי ההשפעה. והשפע, ההשפעה בעצמה, לא צריכה לשום דבר קודם לה, קודם לו. ולכן המושג הזה הראשון, אני לא יודע, בורא לקרוא לזה, עוד באיזה שמות שם אין בדרגה עליונה, אלא במושג הזה הראשון יש רק מילה אחת, שלימות. שלימות. זאת אומרת, שבאמת אף פעם ולא יכול להיות שחסר משהו. מתוך השלמות הזאת בא רק חיסרון אחד, להרחיב את השלמות. זו בעיה גדולה גם בזה, מאיפה בא לבורא הרצון לברום, חסר לו משהו, חסר לו לתת. האם חיסרון לתת זה חיסרון? אז אנחנו, לצערנו, אנחנו לא מסוגלים את המושגים האלה לקבל עכשיו. לא מסוגלים. הם תמיד יהיו אצלנו, עדיין מתקבלים באיזשהו חוסר הוכחה, חוסר הרגשה, חוסר הבנה, חוסר הסכמה בכלל. אין מה לעשות. מפני שאנחנו לא יודעים לבדוק אותם, למדוד אותם, מכל שכן להרגיש, עד שאנחנו לא מגיעים לרוחניות. תמיד זה יצולע, אין מה לעשות. אלה קצת אנחנו יכולים להסכים במקצת משהו, אבל באמת לא. לקבל את הבורא כטוב ומוחלט, אנחנו לא מסוגלים. לזה אנחנו צריכים להגיע על ידי השפעת הסביבה. הסביבה יכולה להביא לנו אלה כל דבר, וגם זה. אז אם אנחנו בסופו של דבר מקבלים את המקור שלנו כטוב המוחלט, אנחנו צריכים אם כך לראות שכל הבעיות וכל הליקויים הם בנו. אחרי זה שאנחנו, בקיצור אני רק אומר, אחרי זה שאנחנו מחליטים שכל הליקויים הם כנראה שבנו, השאלה היא, הם בנו בכל אחד ואחד, או בי, ואחרים נמצאים גם כן בשלמות כמו הבורא. תמיד אני הולך בבירור יותר ויותר ויותר מפורט, פרטני, במי הוא השלימות ובמי לא. אחר כך אם אני אומר בי חוסר שלימות ומבחוץ השלימות, באיזה צורה בי חוסר שלימות, באיזה כלים, באיזה יחסים, כלפי סתם עולם, כלפי עצמי, כלפי קבוצה, כלפי בורא. וכך אני מתקדם ומתקדם, מתעמק ומתעמק, זאת אומרת, בבירור, אבל תמיד הוא בירור איפה חוסר שלמות, לעומת השלם. והחלוקה הגדולה ביותר זה שהבורא הוא שלם ואנחנו לא. החלוקה השנייה שחוץ ממני מציאות שלמה ואני לא. ואחר כך בתוכי כבר במידה שמתגלים הכלים. כן, ניב.
שי מרחובות שואל, אם יש עוד משהו שאני מרחיב, מוסיף לאותו אחד, אז איך יכול להיות שהוא אחד?
אתה עובד תמיד בכלים שלך. אתה לא מוסיף לו. אין הוא. יש הוא בתפיסה שלך. ואז כמה שאתה מברר את הכלים שלך, אתה מרחיב את דמותו בך. בסדר? נו.
חולון שואלים, איך טוב ומוחלט אם טוב ורע מלכתחילה הם יחסיים אחד לשני?
זאת אומרת, השאלה היא כך, האם אני יכול להגיד על משהו טוב אם אין כנגדו רע? לא יכולים. כן. אבל אנחנו מדברים על המושג אחד שהוא גם כן שטוב ורע מחוברים יחד והרע עובד כטוב. אנחנו לא מדברים על המציאות שהיא נמצאת מהות. אנחנו מדברים רק ממתי שהוא מתחיל להתייחס אלינו. ובאמת שהוא מתייחס אלינו, אנחנו מתחילים לקלוט אותו רק כזת דבינה. יש סוד, הוא כלפינו. לכן כתוב, בצלם אלוקי ברא את האדם. צלם, צדיק למד מהם, כן? זה מה שאנחנו תופסים. ולא לפני זה. גר של המדרגות, כתר חוכמה וגר דבינה, אנחנו לא יכולים להשיג. באף מדרגה. אנחנו אין לנו אפשרות. כל ההשגה שלנו, מה שאנחנו מקבלים מבינה, מזד דבינה, מהרחם שלנו. ולכן טוב ומטיף, איכות, אחד, זה הכל לפי הכניסה שלנו לזד דבינה. בסדר, נו.
אור מזיכרון שואל, האם זה אפשרי להתנער מהאמונות בעוד שצריך להאמין במשהו שלא מגלים?
דרגת אברהם מתחילה מזה שהוא שובר כל הפסלים. זה דרגה הראשונה שלו. דרגה השנייה שלו שנכנס לכבשן האש. בשלבים האלו אדם מתנתק מכל מה שיכול להיות אצלו בדמיון שלו קשר בין המציאות בחמישה חושים בבהמה שלו למציאות הרוחנית. זה קשה מאוד, זה מאוד לא פשוט. אי אפשר לגמרי להתנתק מהמיתוסים למיניהם, מההרגלים, ממה שמביאים לנו כל מיני, נו בוא נגיד, גרסא דינקותא וכן הלאה, עד שאדם לא משיג רוחניות. באין ברירה הוא בכל זאת יתאר רוחניות גם כן כמו גשמיות, כי רק זה מתרחש בכלים שלו, בתכונות, בחושים שלו. אין מה לעשות. רק הגילוי, האור, בוא נגיד, הוא הביא את האדם למצב שהוא מבריח כל האלו הדמויות, המיתוסים, ההרגלים, שזה נקרא כוח עליון, בורא, שם. עד אז, בכל זאת התאר את המלאכים שעדים, רוחות, בורא, נברא, היכלות, שם כל מיני רקיעים למיניהם, יתאר אותם מחוץ לעצמו. אפילו בתור כוחות, אבל שפועלים מחוץ לו ולא בתוכו. כי עדיין לא מגלה שהם נמצאים בתוכו. פשוט מאוד. ולהכניס אותם בפנים, לגלות אותם שזה כוחות הנפש שלי, ואין חוץ מזה כלום, כולל מה שאני מרגיש עכשיו, כולל קבוצה, כולל כל המציאות, כולל בורא, איפה אני מרגיש? בתוך הרצונות שלי. אין, מחוץ הרצונות שלי, אין לי שום הרגשה. לחיות בזה, זה נקרא כבר להגיע לאיזה גילוי. ואז יחס האדם לכל הפילוסופיות האלה, לדתות, לאמונות, להרגילים, למיתוסים, הכל משתנה. לפני זה לא. לפני זה הוא קושר חוט אדום וחושב שמזה יהיה לו טוב. שיש איזשהו כוח בחוט אדום. מה לעשות? אתה לא יכול לעשות כלום. לפני זה יש לפניו איזו תמונה, והוא חושב שאם הוא מסתכל עליה יהיה לו טוב. יכול להיות שיהיה לו טוב, אבל בצורה ארצית, גשמית, שירגיע את עצמו. גם החוט אדום זה פסיכולוגיה, ודאי שמרגיע, ודאי שנעשה יותר בטוח בעתיד, שעכשיו ברוך השם לא יקרה לי כלום. זה עוזר, אבל אנחנו מדברים על התפיסה האמיתית, על השינוי המהות, כן, שינוי מהותי שבאדם, שהוא מרומם את עצמו, שהוא מתקן את עצמו, ועל ידי זה הוא מתייחס נכון לצרות. צרות באות כדי שהוא יזהה אותם, ובאותם המקום יחליף את היחס קבלה ליחס השפעה. אבל הוא לא עושה כך. יש לי איזושהי בעיה, אני במקום זה קונה מים קדושים, קונה חוטים אדומים, נותן צדקה, עושה עוד משהו. זאת אומרת, אני לא מתקן את הסיבה למה רע לי באיזה רצון שבי אני מרגיש את התופעה הזאת. לא, אני לא מתקן. אני במקום זה, יש לי כסף, אז אני בזה קונה איזה השלמה פסיכולוגית. ואם אין כסף, אז לא, אי אפשר לקנות. אתה רואה במה תלוי. מה שאם כן, זה לגמרי מנוגד לחומת הקבלה, כי היא אומרת שדברים האלה הם מאוד מזיקים, כי הם מרחיקים את האדם מהתיקון. כן.
יבגני מירושלים שואל, אם כך איך האדם יתאר את המצב הרצוי המתוקן, אם הוא מסתמך רק על חמשת החושים שלו?
אנחנו לא מסתמכים על חמשת החושים. אלה מה הוא ממליץ, הירושלמי הזה? ממליץ להסתמך על דמיון שלכל אחד מה שבא לו. אז אין לדיין אלה מה שאינף רואות, מה שמקבל בחמשת החושים, זה קודם כל. קודם כל. ולהיות רק בזה, זה נקרא שהוא איש ריאלי, בריא, שלא מאמין מעבר לזה לכלום. זה דבר אחד. דבר שני, איך להרחיב את החמישה חושים שבחושים שלי המורחבים, המשופרים, הגדולים, אני ארגיש יותר, אבל אני ארגיש יותר, ואז אני אבדוק מה אני מרגיש, ואז לפי זה אני אתנהג. לכן זה נקרא חוכמת הקבלה, עובדת אך ורק, אין לדיין אלא מה שאינף רואות. אסור לי להתנהג לפי הנדמה לי, שמעתי או משהו, לא. אני חייב להגיע להרגשה חושית. נמשיך, אני לא יודע, זה... כן.
יבגני,
יש איזה משהו מעשי שאני יכול לעשות עם הידע הזה שאנחנו מקבלים ממך לתפיסת המציאות? עבודה בקבוצה עם השנאה, עם כל מה שמתגלה וביטול, וזה זה עבודה מעשית. כל הידע על תפיסת המציאות, זה, יש עם זה משהו מעשי לעשות?
אצלי זה ככה, אני לא יודע מה זה מעשי או לא מעשי. זה אומר איך אני צריך להסתכל על העולם, על הבני אדם, על עצמי. תפיסת המציאות זה נקרא שהכל מה שקורה קורה בתוך הרצונות שלי, בתוך הרצונות שלי. זאת אומרת שאני צריך לתקן את הרצון שלי כדי להרגיש אחרת. זאת אומרת, אם אני תופס את המציאות בתוכי, אז בתכונות שלי תלויה תפיסת המציאות. בוא אני אשנה את התכונות שלי והמציאות היא משתנה. זאת אומרת, מציאות היא לא קבועה, היא הכל יחסית, תלויה בתכונות שלי. איזה יופי. אז אני יכול להיות כל פעם, כל רגע בסרט חדש. למה לא? אני עכשיו מרגיש כך, אני עכשיו מזמין מעצמי להיות בעוד רגע בצורה אחרת, בתמונה אחרת. אני לא רוצה נגיד את היקום הזה, אני עולה למימד אחר, יקום אחר, צורה אחרת. בא לי וזהו, אני משנה בתוכי רצונות, משנה את כל מיני שם נתונים, ואז אני מתכנן את עצמי כמו את מחשב, ואז אני כבר מרגיש אחרת, תכונות, צורות, אהבה, שנאה, מציאות חדשה, זה מה שבא לי. אתה בעצמך עושה את הסרט שלך. נו?
אני לא מכניס נתונים חדשים, אני עובד עם הנתונים שיש, כן?
זה לא חשוב, אתה משנה אותם, אז אתה משנה את הכל. אתה משנה את הסרט לגמרי. אתה פרודיוסר, אתה, איך קוראים לזה, נו?
במאי, מפיק.
ובמאי ומפיק והכל. ושחקן, הכל נמצא בך. גם בורא נמצא בך, גם הנבראים, גם כל המציאות והכל. ונקודה שהיא מסדרת את הכל, גם כן נמצאת בך. כן?
אז כל המושגים, גם שקשורים בתפיסת המציאות, אני נעזר בהם כדי בסופו של דבר לעבוד על הנקודה הפנימית הזאת
שבה... להגיע לסרט הטוב ביותר. לזה אתה בעצם עובד. בשביל זה אתה מרגיש עכשיו את המציאות שנקרא החיים שלך. זה גם כן סרט שמקרינים לך אותו, שמתוכו אתה צריך להבין אז למה אני רוצה להגיע, מה אני רוצה לראות, מה אני רוצה להרגיש, מה כדאי לי. ואז אתה מתחיל לחשוב איך לשנות את היוצרות שלך ולראות הסרט הנכון. אין סופי, קודם כל, מלא מלא דברים טובים שאף פעם לא נגמרים, שרק מתרחבים וגדולים וגדלים. ממש זה מה שאני רוצה, ככה. ושאני כל הזמן מה שבא לי, ככה אני אעשה, ככה. שום דבר אני לא תלוי באף אחד, בכלום, הכל רק מה שבא לי. זה הסרט הסופי שלו אנחנו מגיעים, לכן זה נקרא מילוי אינסופי. אתה יכול להגיד, אבל נמאס מזה. לא, לא נמאס. כי דברים האלה הם מגיעים יחד עם האור והכלים מורכבים יחד. ולכן אתה תמיד מרגיש התחדשות הטעמים. עד כדי כך שאף פעם לא נמאס לך לעבור מטעם אחד לטעם שני. זה לא כמו שאצלנו. אפילו ליהנות נמאס לי, לא רוצה. לא, אין דבר כזה ברוחניות. כי באים אור וכלי, מחזיקים, תומכים זה בזה. לא, אז תצייר את הסרט הזה וקדימה. תתקרב עליו. לא, לא דורשים ממך יותר כלום. הבורא רוצה שתהנה. לא, כן.
מה הופך תפל מתוק בטעמים האלה שאני רואה?
הכל תלוי בך. יש אנשים שאוהבים דברים שאני שונא אותם, אוהבים ריחות שאני לא יכול להריח אותם, אוהבים כאלה יחסים שאני לא מבין בהם בכלל, איך אפשר ליהנות מזה. ככה זה. יש כאלו, יש כאלו שנמצאים בכאלו סטיות, נותנים להם מכות, הם נהנים. כן? עוד כל מיני דברים. יש ויש. אז הכל תלוי בערכים פנימיים. כן, ניב.
שואל בוריס מניו יורק, האם בעולם הזה או בעולם העליון קיימים יצורים שליליים?
אין אף אחד שלילי, כולל אני. אין. זה הכל תפיסת המציאות. אולי נמשיך.
כותרת השגחתו התברה או השגחה מטרתית. זה מובן לנו מכל מערכות הטבע המוצגים לעינינו, אשר כל בריאה קטנה איזו שהיא, מדלת הסוגים, דומם, צומח, חי ומדבר, הן בכללם והן בפרטם, אנו מוצאים בהם השגחה מטרתית. כלומר, גידול איטי והדרגתי בדרך התפתחות של קודם ונמשך, כמו הפרי על האילן, אשר מושגחת במטרה טובה לסופה, שתהיה פרי נאה ומתוקה לחך. וצנע הושאל הבוטניקאי, כמה מצבים הם העוברים על הפרי הזאת מעת שנראתה לעיניים עד ביעתה לתכליתה שהוא גמר בשולה, אשר כל המצבים הקודמים לתכליתה לא די שאינם מראים לנו שום דוגמה מותאמת לתכליתה המתוק והיפה, אלא עוד כמו להכעיס מראים לנו את ההופכי לצורה התכליתית. דהיינו, כל שהפרי יותר מתוק בסופה, היא נמצאת יותר מרה ויותר מגונה במצבים הקודמים של סדר התפתחותה. וכן במין החי והמדבר. כי הבהמה, אשר דעתה מועטת בסוף גידולה, איננה לקויה כל כך בדרך התפתחותה, בניגוד לאדם שדעתו מרובה בגמר גידולו, ולקוי ביותר בדרך התפתחותו. כי עגל בן יומו קרי שור, כלומר, שיש לו כוח ושכל השמירה לעמוד על רגליו ולטייל אנה ואנה, ולהישמר מפגע רע הנמצא על דרכו, מה שאין כן, האדם בן יומו, שהוא מוטל לעצמו כמו נטול החושים. ואם יצויר לנו מי שאינו מורגל בהוויות עולם הזה, שהיה מסתכל בשתי הוולדות האלו, בטח שהיה אומר על יליד האדם שגם בתכליתו לא יצלח למאומה, ועל יליד הבהמה היה אומר שכאן נולד נפוליאון חדש. דהיינו, אם היה דן על פי שיעור חוכמתו של העגל לעומת יליד האדם הטיפש והנטול מכל החושים. הרי בולט לעיניך שהשגחתו התברך על המציאות שברא אינו אלא בדמות של השגחה מטרתית, מבלי לקחת כלל בחשבון את סדר השלבות של התפתחות. כי אדרבה, דרכם לרמות אותנו ולהעתיק עינינו מלהבין את תכליתם, בהיותם תמיד במצב ההופכי אל גמר מלאכתם. ועל דברים כאלה אנו אומרים, אין חכם כבעל ניסיון, כי רק בעל הניסיון שיש לו ההזדמנות לראות את הבריאה בכל מצבי התפתחותה עד ביעתה לשלמותה, הוא יכול להרגיע את הרוחות שלא להתפחד כלל מכל אותן התמונות המקולקלות שהבריאה אוחזת בהן במצבי התפתחות, רק להאמין בגמר בישולה היפה וברה. וטעם הסדר ההדרגתי הזה, המתחייבת לכל בריאה, מבואר היטב בחוכמת הקבלה. ואין כאן מה להוסיף. והנה נתבאר היטב דרכי השגחתו התברך בעולמנו, שהיא בחינת השגחה מטרתית בלבד, שאין מידת הטוב ניכרת בה כלל מקודם ביעתה של הבריאה לנקודה הסופית שבה, לגמר צורתה ובישולה, ועד רבה דרכה להתעטף תמיד במעטפה של קלקולים כלפי המסתכלים. הרי לעיניך שהשם יתברך משפיע לבריאותיו תמיד רק טוב בלבד, אלא שהטוב הזה מושגח הימנו יתברך בדרך השגחה מטרתית.
זאת אומרת, אנחנו באמת נמצאים במצב אינסוף, בכל טוב, ואנחנו בעצמנו גם כן טובים, ונמצאים באיכות, והוא לא ברא שום דבר אחר, אלא רק מצב אחד. כן? המלכות באינסוף, המלאה בכל האור, ונמצאת בדבקות הסופית, בהשתוות הצורה עם הבורא. זהו. זה נקרא אחד, ובו אנחנו נמצאים במצב הזה. חוץ מזה, מהמצב הזה שבו אנחנו נמצאים, יש מין ערפול חושים שלנו, שבכוונה, אחרי 125 מסכים, שמעלימים עלינו את הייחוד הזה בכל מיני מובנים, נעשה עלינו. בשביל מה? כדי שאנחנו נגלה את הייחוד הזה, נרגיש אותו בכל העומק, בהרגשה ובהבנה, שאנחנו נהיה בו בתוך הערפול הזה, בצורה שאנחנו בונים את זה, שאנחנו עשינו את זה, שזה שלנו, שאז אנחנו נרגיש אותו ונחיה בו בצורה שאנחנו שווים עם מייצב את המצב. אז צריכים להבדיל בין הרצוי ומצוי. כן? יש מציאות רק אחת, וישנה המציאות הדמיונית שבינתיים כך מורגשת בתוך החושים שלנו, ולכן כל החוכמת הקבלה היא סך הכל מדברת על איך אנחנו משפרים את החושים שלנו כדי להרגיש מצב האמיתי היחידי. זהו. ולכן ההשגחה של הבורא עלינו היא לא מזה שברא מציאות לא טובה, ברא אותה מצוינת אחת האפשרית. מטוב הלהיטיב הוא לא יכול לברוא משהו אחר. וגם כן מטוב ומיטיב לא מסוגל לתת לנו את זה בצורה מוכנה, כי אז היינו מרגישים רק מציאות מאוד מאוד קלושה ולא מובנת ולא מורגשת לעומקה. אנחנו חייבים להגיע אליה, לאותה המציאות, בהבנה, בהרגשה ההפוכה, כדי להיות המרגישים, המבינים אותה בכל העוצמתה. כן? לכן יש מצד אחד הכין לנו את כל טוב, מצד שני הכין לנו מקום להתפתחות, עד שאנחנו נהיה ראויים לגלות את הכל טוב הזה בחושים המתוקנים שלנו. וגם עכשיו אנחנו נמצאים באותו כל טוב, רק מתוך ההסתרות, הבלבולים שנמצאים בנו, אנחנו אותו הכל טוב מרגישים בצורה הפוכה. ולכן כל ההתפתחות שלנו, התפתחות מטרתית, כל ההנהגה וההשגחה שלנו עלינו, היא הנהגה וההשגחה המטרתיות. כן.
בעל הסולם באיגרת קפה הוא רושם כך: הכל ערוך מכל מראש, וכל נשמה ונשמה כבר נמצאת בכל אורה וטובה ונצחיותה. רק עבור נהמה דחיסופה, נקרא לחם ביזיון, יצאה הנשמה בסוד הצמצומים, עד שמתלבשת בגוף האחור, ורק בסגולתו היא חוזרת לשורשה לטרם הצמצום. ושכרה בידה מכל המהלך הנורא שעשתה, שכללות השכר הוא הדבקות האמיתי. כלומר שהתפטרה מנהמה דחיסופה
וכלי קבלתה נהפך לכלי השפעה והשוותה צורתה ליוצרה.
כן.
אלכס מילת שואל, מדוע הבורא החליט שדווקא דבקות בו זה הטוב? איפה כאן הסיכוי לבחירה חופשית?
הבחירה החופשית היא לא לדבקות או לא. הבחירה החופשית היא לא לבחור בטוב או ברע. זה יש לנו רצון לקבל, שכאן אנחנו לא יכולים לעשות כלום. הבחירה החופשית רק להשתתף בעצמי בזה או לא. לרוץ ולקצר את הזמן או לא. הבחירה היא לא שאתה לא, אל תשים את עצמך בגובה של הבורא. שמה שבא לך, אתה רוצה ככה לברוא משהו, או אתה רוצה ככה לברוא משהו. אין לך נתונים לזה. שאתה מתרעם להיות ככה במקומו, בבחירה חופשית ככה, לברוא לי את העולם או לא לברוא. בצורה טובה או בצורה רעה. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו נמצאים כולנו תחת השפעת הכתר, שהוא טוב ומיטיב. ולכן כל המציאות היא מחויבת. כל השלבים שאתה חייב לעבור, אתה חייב אותם לעבור, אתה חייב בהם להשתנות, והטבע תשנה אותך, מפני שאתה סך הכל רצון לקבל, ואתה לא יכול לסבול את האיסורים. כל האיסורים שאתה יכול לסבול, זה עד גובה מסוים, שהמנוחה יותר משתלמת מהתנועה, מהשינוי. ברגע שהמנוחה לא משתלמת, אתה מתחיל להשתנות. במידה הזאת אתה נמצא בתנועה, חיצונית או פנימית. כי אתה סך הכל רצון לקבל. אתה נפעל. רק בנוסף לזה שאתה נפעל, סך הכל, אתה ייצור. יש עוד מרכיב בך מיוחד, שזה נקרא הנותר אדם מהבהמה, התוספת. שאתה יכול על ידי החיבור עם הזולת, שלבהמה אין מושג כזה. ניתן לך אפשרות, ניתנה לך, על ידי חיבור עם הזולת, להגיע לכלי, לאמצעי כזה, שבו אתה תתחיל להשיג בעצמך, מה זה נקרא אחד, מה זה נקרא איכות, מה זה נקרא אלוקות. אי אפשר להשיג את זה בצורה שלא אתה מגיע לזה, ולא אתה מבצע. הבורא לא מסוגל, לא יכול, אחרת הוא גונב, כי לא ממך את האפשרות הזאת. הוא לא מסוגל לעשות את זה לבד. הוא מסוגל רק על ידי כל מיני ההפעלות חיצוניות בלתי נעימות, לכוון אותך ללכת בדרך הנכונה. אתה יודע, כמו שצון, מכאן מכה, מכאן מכה, מלמעלה, מלמטה, מאחורה, ואז הוא הולך קדימה. אז הוא רואה שאין ברירה. כך אנחנו. כך אנחנו. זהו. אז מכות נותן, פה ושם, פה ושם. אנחנו צריכים לקבל את הכוח להתקדם קדימה. חוץ מזה, לעשות כך שאנחנו בעצמנו נגיע למכות. אנחנו רוצים לעשות מכות. בגדלות המטרה, אנחנו מגדילים על עצמנו מכות. למה אין אני בזה? וכן הלאה. אבל לא שכמו שאתה אומר, שבחירה חופשית היא נמצאת בבריאה עצמה. לא. היא רק ביחס שלנו לבריאה. זה הבדל גדול. אני לא יכול לברוח מהבית, מאבא ואמא, אני ילד קטן, אני לא יכול. אני רק יכול לשפר את היחסים. ההסתכלות שלי, ההבנה שלי במה שאני נמצא. כן.
זמיר מחדרה שואל, בסרט שבו אני נמצא כעת עומד להתרחש בקרוב אירוע מאוד דרמטי, שנקרא כנס. איך אני יכול להשתמש באירוע הזה כדי להגיע לסרט טוב יותר?
אנחנו נמצאים לפני באמת אירוע מאוד גדול. אני מרגיש את זה אפילו היום על השיעור, שאתם מצאתם ממני כל הכוחות. אני כבר שעה אחרונה בקושי ככה נמצא. באמת, יש כאן כוח אדיר, עצום, מאוד חזק. לא כאן בלבד, אלא מחוץ לכותלי החדר הזה. וכנס כנראה יהיה מאוד, מאוד חזק, בעזרת השם. אנחנו צריכים רק להתחבר. אין לנו יותר. עוצמה זה רק בכמה שיותר אנחנו מצטמצמים זה לזה, בפנימיותנו. על כמה שמרגישים מושג אחד, אנחנו כרצון אחד, כאיש אחד בלב אחד, בחיבור בינינו, באהבה הדדית, בהשתתפות הדדית, מלמעלה מהגשמיות רק. אנחנו עושים כל ההכנות בגשמיות, וזה מאוד מועיל ומאוד טוב, ואתה רואה כמה שאנחנו... אם עכשיו היה מגיע איזה משרד, כן? והיה אומר, אנחנו נעשה הכל בשבילכם, אנחנו ממש בחינם, כן? תורמים. כל מה שאתם רוצים, רק תגידו, אנחנו עושים. לא כדאי, אנחנו מפסידים. אנחנו צריכים בעצמנו כמה שיותר להשקיע בהכנות, וכמה שיותר להשקיע, לעשות הכל לבד. ואז נגיע, אני מאוד מקווה שנגיע לגילוי הזה. כוח האחד. זה הכל תלוי בחיבור שלנו לאחד. אנחנו מאוד קרובים ממש. אז אירוע משמח, מה זה דרמטי אני לא יודע. זה לא דרמה, זה אושר, זה טוב. אתה קורא לחתונה גם כן אירוע דרמטי? אני שואל. לא כל כך. אז זה כמו חתונה? כן? נו.
משה ממקסיקו שואל, אז בגלל שאני לא רואה ולא מרגיש את האחד, אני גם לא רואה ולא מרגיש את הטוב?
אנשים שלא נמצאים בשמחה, זה סימן שהם נמצאים בחוסר חיבור איתנו. סך הכל, שידע שיש לו חוסר שמחה, יש לו אדישות, יש לו איזה חוסר סבלנות למה שאנחנו עושים, זה מפני שלא מחובר. ואין לנו מה להציע לו. רק שסוף סוף יחליט איפה הוא נמצא. אנחנו נוכל לסבול אותו אפילו שיהיה אדיש. אפילו שזה כך. אבל אצלו יש, לא יש איזו דמנות. נו, אותו משה אני סומך עליו, הוא בסדר. הוא משקיע, מספיק. הוא איתנו. כן. נו.
שואל לואיס מארצות הברית, עד כמה חשובות ההחלטות? האם אנחנו, כדי לא...
אני באמת מזמן לא ראיתי את הסנט לואיס שלנו. נו, נו.
אז הוא אומר, איך אנחנו אמורים לקחת החלטות משלנו? זאת אומרת, לקחת, הוא מדבר פה על החלטות בחיים. האם לקחת סיכון טוב יותר? איך אנחנו יודעים אם אנחנו עושים את החישוב שלנו נכון?
רק מתוך האיכות עם הקבוצה, המקסימום שאני נמצא איתה באיכות. אני צריך בעדינות, שלב אחר שלב, לעשות ככה שכל החיים שלי הם יהיו מקסימום קשורים בתוך הקבוצה. כן? וככה כל העולם, ורוצה או לא רוצה, כך הוא ינוע.
מה זה אומר שאמרת שאנחנו מגדילים את המכות על ידי הגדלת החשיבות של המטרה?
אנחנו מגדילים את המכות איכותיות, שאני סובל למה אין לי דבר הזה הטוב. אז אני מרגיש רע, אבל זה רע מחוסר קרבה לטוב. לא מהמכות שקדימה, שמאחורה, אלא אני משתוקק לקדימה. זה נקרא יסורי אהבה. שעוד מעט אני אבוא לשם, עוד מעט אני נפגש איתם. אבל בינתיים אני עוד נמצא במרחק. אבל אני כבר נמצא בהרגשה קודמת שעוד מעט אני נהנה, כמו לפני ארוחת טעימה שהיא כבר עומדת ואני עוד מעט יישב עם כולם וישתתף בסעודה. בינתיים אני רעב, בינתיים אני סובל, אבל אני כבר נהנה ממה שאני רואה שיקרה.
כן. אלכסי ממוסקבה שואל, איך לדרוש?
זה צריך להיות בצורה מאוד מאוד מבוררת, פשוטה. אני בתוך הקבוצה עם רצון אחד, עם המחשבה אחת, למטרה אחת, לתמונה אחת ברורה שאנחנו בינתיים מבררים, ולזה אנחנו רוצים שיתגלה. ובזאת נסיים ונשאר בערבות. כן?
הודעות לסיום. היום יום ראשון, יום האיחוד העולמי, באתר קאב טיווי. ב-4 אחר הצהריים השיעור הווירטואלי עם הרב לייטמן. ב-5:30 בערב שיעור הילדים העולמי. ובשעה 6:45 ישיבת החברים העולמית. יום ראשון באתר קאב טיווי, היום של כל הכלי העולמי. חוויה רשומה קבלה בפתח תקווה, ביום שלישי הקרוב, 29 בנובמבר, בשעה 7 בערב, תתקיים הרצאה עם הרב לייטמן בנושא הכנס הראשון שלי. אנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו כבר עכשיו לטלפון 1-700-509-209 ולשאול שאלות בנושא. המפגש יתקיים בז'בוטינסקי 112 פתח תקווה וישודר בשידור חי בערוץ קבלה לעם. הקהל מוזמן, הכניסה חופשית. עוד 9 ימים הכל יתחבר, כנס הערבות העולמי, חיבור משנה עולם, 6-8 בדצמבר, גני התערוכה תל אביב. נעבור לקליפ קצר על הכנס.
כיפוש, מה עובר עליי?
אורית.
מה?
כאילו, קוראים לי אורית.
למה אורית?
כאילו, סבתוש, מה זה לא מחוברת? כאילו, איפה היית בקיץ האחרון? כל העולם יצא לרחובות להפגין, מביאים את הכאב שלהם, וכאילו, גם אני רוצה להצטרף לזה, אוקיי? אז אני הצטרפתי ואני הפכתי להיות אמא חד אורית, אוקיי? כאילו, שיני את השם שלי לאורית, בסדר?
כיפוש.
אורית.
אורית, תקשיבי לי, מותק.
מה?
את מה זה לא מחוברת? כאילו, את לא חייבת להיות אמא חד אורית כדי להיות חלק מכל זה. את יכולה להישאר מי שאת באמת, רק להיות בערבות.
מה, באמת?
כאילו, באמת.
יאללה, סבתו, שיבשתי את החיים, בואי כבר נלך לכנס.
כיפוש, יש משהו שרציתי להגיד לך מזמן.
מה?
אני גם החלטתי להיות מי שאני באמת, ואני... לא באמת סבתוש.
מה, באמת? אז מי את?
אני זאבוש.
טוב, סבתוש, תפסיק עם השטויות שלך, שים את המטפחת על הראש.
לא, לא, אני באמת זאב, כיפוש! כיפוש! אורית!
מתחברים אל המקור, בפרו ואקוודור, זורם נהר של אהבה, בין אילת לערבה, ברור שאין עוד מלבדו, בליסבון ובבורדו, ושהוא טוב וגם מיטיב, בניו יורק ותל אביב.
Around the world, a ray of light, is calling people to unite. Igniting all the points inside. Endless love will be our guide. Above the place and beyond time, a new humanity will shine. Above the place and beyond time, a new humanity will shine.
Sochi и Калининград по-китайски говорят, расстояние пропало, от Аляски до Урала, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина.
Around the world, a ray of light is calling.
unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity will shine.
Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones, grandes olas de amor. Solo un clic, un corazón.
Around the world, a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity will shine.